אנחנו בשיעור ה-33 בשלשלת היחס בתולדות חייו של הרבי הריי"צ בחלק השלישי. אנחנו עצרנו בסיום התיאור של שנת תרפ"א. אנחנו ממשיכים פה לפי הסדר שמופיע כאן, תרפ"ד. לפני שנקרא את הלשון בפנים, ניתן איזושהי הקדמה לתקופה הזו. מדובר כאן על התקופה הראשונה של קבלת הנשיאות של הרבי הקודם. כמו שראינו שקבלת הנשיאות הייתה בתרפ"א, באמצע תרפ"א בניסן. מאז קבלת הנשיאות של הרבי הקודם, הוא עסק במסירות נפש גדולה על החזקת היהדות בכל מרחבי רוסיה ומחוץ לה. זה היה אז בתחילת המשטר הסובייטי, והיו שם חברי היבסקציה, שזה כאילו המחלקה היהודית בתוך המשטר, הם הרסו והפריעו כל דבר שקשור ליהדות, ממש במלחמה. והרבי מצידו היה בקשר עם כל הערים ברוסיה, עם כל רחבי המדינה, בנושא של הקמת חדרי לימוד, ישיבות, מקוואות, רבנים, שוחטים, כל מה שצריך עבור כל הערים, אז הרבי הריי"צ היה בקשר עם כל המקומות. מסופר שבשלב מסוים, זה היה בתרפ"ב, התאספו 9 תלמידים מהתמימים, הרבי הריי"צ היה עשירי, ועשו ביניהם ברית ונשבעו למסור את הנפש על היהדות עד טיפת הדם האחרונה. היה הרבה רדיפות מאוד מאוד קשות על הרבי, אבל גם על החסידים, והם מסרו את הנפש כפשוטו. אז היו כאלה ששאלו את הרבי, האם באמת זה מה שנדרש? לשלוח אנשים שהם לא חזרו, אנשים נשלחו לסיביר ונהרגו, נרצחו. הרבי אמר להם שבבית המקדש היו כל מיני עבודות. היו עבודות של קורבנות, שכהנים עשו, וכל מיני עבודות. אבל היה עבודה אחת, שזה היה ביום כיפור, כשהיו שולחים את השעיר לעזאזל, ומסופר שאותו אדם היה איש איתי, אדם שהכינו אותו מראש, אותו אדם שהיה ממונה על הדבר הזה, הוא לא היה גומר את שנתו, הוא היה מת. ואף על פי כן, היו קופצים רבים שרצו להיכנס לעבודה הזו בבית המקדש. רבי הריי"צ אמר, שאם הדבר הזה בבית המקדש היה, אז עכשיו לחינוך הילדים, זה אפילו יותר מזה, זה פשוט שלח ילדים במסירות נפש. בעולם, העולם היהודי לא היה מודע בכלל מה קורה ברוסיה באותו זמן. אפשר לראות את זה בצורה מעניינת, שהרבי ביקש עזרה, היה צריך הרבה כסף, עזרה כלכלית מארגון אגודת ישראל בארצות הברית. אז הם כתבו לרבי מכתב, שהרב יכתוב להם פחות או יותר דיווח, כמה הוצאות יש לו, כמה תלמידי תורה יש לו, כמה עולה כל אחד לחודש, יכתוב איזה דיווח, ואז הם יתנו תמיכה. הרבי כותב להם בעריכות שמהתשובה שלהם ניכר, שאין להם שום מושג איך זה עובד ברוסיה, ותיאר להם את המחתרות ואת השקט, ועכשיו אסור להגיד לא איפה נמצא כל דבר, ואיזה מסירות נפש, וכמה כסף הוא צריך, הוא מפרט שם אז בתפריש פי ג' או פי ב', שהוא צריך בערך $7,000 בחודש, שלתרגום של היום זה יותר מ-$100,000 בחודש. מה שהוא צריך בשביל לממן את כל המערך הגדול הזה. ואז הוא אמר להם, אי אפשר לתת לכם דיווח. כמו שאומרים, אם רוצים, אז צריך לעזור בלי הפירוט הזה. בכל פנים, הגיע תרפ"ד, שזה בעצם השנה שאנחנו עכשיו נתחיל לקרוא כאן. הרבי הריי"צ נסע למוסקווה. היה שם איזו אסיפה שנתית, לסיכום הפעולות. והרבי התכונן לחזור הביתה. איפה היה גר אז הרבי הקודם? היה גר ברוסטוב, איפה שהוא הסתלק הרבי הרש"ב, איפה שהייתה קבלת הנשיאות, היה גר ברוסטוב. התכוון לחזור חזרה לרוסטוב. בדרך בא שליח וקיבל הרבי ידיעה שאימא שלו ביקשה למסור, שלא יגיע לרוסטוב, שיחזור חזרה בעקבותיו למוסקווה, כי המשטרה החשאית, הגפ"א, ממתינים לו. ברגע שהוא יגיע לרוסטוב, יאסרו אותו. אז הרבי הריי"צ חזר חזרה למוסקווה, זה היה שם חצי שנה. אשתו, הבנות, אמא שלו היו ברוסטוב, והוא חצי שנה עד ערב פסח הוא לא חזר. ערב פסח הוא חזר בחשאי, והם תפסו שהוא חזר, והיה מאוד מאוד קשה, רצו לאסור אותו, ואז היה לחץ גדול שהסכימו להשתיק את העניין אם הוא יעזוב את רוסטוב ויעבור דירה, יעזוב את המקום. וזה בעצם מה שמתואר כאן בקיצור. פה כתוב ככה, תפריש פדלת, מוכרח מהצ'קה, זה היה המשטרה החשאית הזו, על פי על שנת היבסקים, היבסקים, זה המחלקה היהודית, היבסקציה שהזכרנו קודם, הם גרמו לעזוב את רוסטוב, הם לחצו עליו, וזה היה סוג של הסכם, שאם הוא יעזוב את רוסטוב, אז לא יאסור אותו, ואז מה לנו עבר דירה, מתיישב בפטרבורג, ועוסק בהחזקת התורה והיהדות, המרכז עבר לפטרבורג, שם הוא פעל את כל העניין, פטרבורג זה מה שנקרא אחר כך לנינגרד, המקום שהוא היה שם קבוע. רבנים, חדורים, ישיבות, שוחטים ובודקים, מגדי שיעורים, יסוד בתי תבילה, כל העבודה היהודית בעולם, הכל היה משם, מלנינגרד, מפטרבורג. מייסד ועד מיוחד, לעזור לעובדים במלאכת יד שיוכלו לשמור את השבת. כל מקצוע הפרנסה של יהודי אז, בכל מפעל שלא יהיה, היה ממש בעייתי. כי ברגע שהגיע לשמירת שבת או חג, לא היה אפשרות לשמור שבת או חג. אז הרבר היה תשקיע המון כדי לעזור לאנשים שיהיה להם עבודה עצמית. מלאכת יד, שיפתחו מה שנקרא בתי הריגה בבית, דברים שמתפרנסו מזה, בלי צורך לתת דיווח למנהל, לבוס, למה הוא לא בא בשבת ולהסתבך עם זה. אז היה בזה השקעה מאוד גדולה כדי לעזור לעובדים שיוכלו לעבוד במלאכת יד. דבר הבא, מייסד אגודת חב"ד בארצות הברית וקנדה. אחרי סיום מלחמת העולם הראשונה, בפרט אחרי תפריש פי ג' כשהתחילו הבעיות, מה שנקרא הגזירות ברוסיה, אז יהודים התחילו לצאת מרוסיה, עוד לא היה בהמוניים, אבל התחילו לצאת מרוסיה ועברו חלקם לארץ ישראל, חלקם לארצות הברית, חלקם לאירופה. והרבר היץ כתב בתפריש פי ד' מכתב לכלל החסידים שהיו בארצות הברית, בחודש חשוון, וביקש מהם להקים אגודה שידגדו ביחד, ויהיה להם חוקים ותקנות ומש עודד אותם. שלח גם מכתבים אישיים לחסידים מסוימים שהתעסקו בזה, כמו רב דוד שפרין, היה שם רב אלי סימפסון. יש ספר שנקרא תולדות חב"ד בארצות הברית, מתואר כל האריכות, וזה מה שכתוב כאן בשורה אחת, שהוא באותה שנה הוא ייסד את אגודת חב"ד בארצות הברית וקנדה. נהיה עוד משפט אחד, תפריש פי זיין. אז תפריש פי זיין יש אריכות, נראית ההתחלה שלה. מייסד הישיבות במדינת בוחרה. מה זה היה? היה חסיד, קראו לו רב שמחה גורודצקי. שמחה גורודצקי הטיל עליו הרבה ראיית שליחויות שונות, שזה דרש ממנו לנסוע בכל מיני מקומות ברוסיה. יש פה איזה סיפור שלם, שזה הציל את החיים שלו מבחינה רפואית. בכל פנים אחרי, בשלב מסוים, קרא לו הרבי הקודם, אמר לו, אתה כבר נשוי. כאדם נשוי, מאוד קשה לנסוע ממקום למקום. הרבי קבע לו שייסע לסמרקנד, ויהיה מנהיג הרוחני ליהודי בוחרה. אז הוא הגיע לשם, לבוחרה, והוא אמר, עוד לפני שהוא נסע, הוא אמר לרבי, שאשתו והבת שלו, אשתו גרה בקרמנצ'וג, והוא שמע שאשתו ילדה בת. אז הוא רוצה קודם כל לנסוע לקרמנצ'וג, לראות את אשתו והבת, ואז הוא ייסע לסמרקנד. הוא אומר לרבי, אם אני נולד בן, אז צריך לנסוע לברית. אבל זה בת, זה אין ברית. אתה יכול לנסוע לסמרקנד, ואשתך והבת יגיעו אחר כך אליך. אתה תיסע עכשיו דחוף העניין, אין אפילו זמן לטיולים. אז הוא שלח אותו ישר לשליחות, והגיע לשם, הוא הקים שם, כמו שמסופר, תלמוד תורה גדול, קראו לזה תפארת בחורים, זה התפתח בהמשך הזמן למוסד של 1,000 ילדים, ריבוי מלמדים, זה הכל היה הקמת הישיבות בבוחרה, שפה זה מופיע בשורה אחת, היה סביב זה הרבה פרשיות, המשך יבוא בעזרת השם.